שלום וברכה. בעזרת השם, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהפוך לנו וכל ישראל לששון ולשמחה, שמחה ולששון. האמת היא שמה שמופיע בפוסקים זה שבשעה הזאת של אחרי מנחה אומרים דברי כיבושים כדי להתעורר לתשובה. ממש מה שם אפילו שזהו עיקר התענית. מעניין שככה לא תמיד, אבל זה דבר שצריך לחזק אותו, שבעזרת השם כשזה לא יתקיים עוד מעט, אבל שהדברי כיבושים של סוף התענית, ככה מופיע בפוסקים, הם הזמן שבו מתכנסים כולם להתעורר לתשובה. והוא עיקר התענית כולה. אז אולי קודם כל קצת בכלל על תענית ציבור, אבל לפני כן נזכיר לרגע אחד את עניין 17 בתמוז עצמו, ואחר כך על 17 בתמוז במובן של התענית של 17 בתמוז. חמישה דברים הראו את אבותינו ב-17 בתמוז, וחמישה דברים ב-9 באב. 17 בתמוז, כך מספרת לנו המשנה במסכת תענית, נשתברו הלוחות. זה האירוע הראשון בכרונולוגי, נשתברו הלוחות. כנראה גם הראשון בחשיבותו, שבירת הלוחות. הדבר השני זה הובקעה העיר. העניין של הובקעה העיר הוא בסדר הדברים שהראו בכל ארבעת הצומות ששייכים לחורבן ירושלים ולחורבן בית המקדש. סדר הצומות במובן הזה מבחינה כרונולוגית הוא שבעשרה בטבת שמח מלך בבל על ירושלים, ואז מתחיל המצור על ירושלים. המצור אורך כמעט 3 שנים, וכאן כדאי לדייק, זה חשוב מאוד להמשך, זה פרטים שנראים פשוטים אבל הם מאוד חשובים. על פי המקרא, על פי הפסוקים בזכריה, ט' בתמוז, בשנה השלישית מהמצור, לא עד י"ז, עד 9 בתמוז. ב-9 בתמוז הובקעה העיר. בבית הראשון. ואחר כך, חבוד, חבוד. חבוד. ב-9 בתמוז הובקעה העיר. אין ב-9 בתמוז הובקעה העיר, ב-9 באב, 3 שבועות אחר כך, ואלה ימי בין המצרים, חרב הבית בראשונה ובשנייה, וזה השוני לגבי העניין של 9 בתמוז ו-17, 17 בתמוז זה הובקעה העיר של הבית השני, ובצום גדליה, בצום השביעי, חוזרים לבית ראשון, אז שארית הפליטה עם גדליה בן אחיקם, גולה והצח והריגת גדליה בן אחיקם על כל מה שקשור. זה הסדר מבחינת העניין של החורבן. בבית ראשון. בבית שני נקבע 17 בתמוז, ויוצא לנו דבר מעניין מאוד אם מסכמים את זה עד לכאן במילה אחת. יוצא לנו דבר מאוד חשוב. שבעצם, בפשטות, כך לומד הבבלי, 17 בתמוז זה מבחינת הבקעת העיר. 17 בתמוז זה חג מחודש. זאת אומרת, אחרי בית ראשון, יהודים צמו מתי? ב-9 בתמוז. 70 שנה. שבין בית לבית, ודאי שצוין 9 בתמוז. זו שאלה מעניינת שדנים בה, האם בימי בית שני הזכירו את תשעה בתמוז, ל-400 שנות הבית. אבל ברור שהמסורת מהחורבן הייתה מסורת של תשעה בתמוז. תשעה באב, אם עשו או לא, אבל ברור שהזכירו את תשעה באב. את תשעה בתמוז ודאי שהזכירו. כשאנחנו אומרים שקובעים את 17 בתמוז כיום צום, כיום שבו הובקעה העיר, ההלכה הראשונה, תודה. כשאנחנו אומרים שקובעים את 17 בתמוז כיום צום, כיום שבו הובקעה העיר, אז זה דבר שחשוב מאוד. כתוב בפוסקים שלא רצו להטריע ולעשות שני צומות. אז למה קראו 17 בתמוז? כי חורבן בית שני חמור לנו יותר. למה הוא חמור לנו יותר? אנחנו רואים לנו, כי זה שנאת חינם. ואני רוצה שנבין מה אמרנו עכשיו. זאת אומרת שכשבאו בשנה הראשונה לבני דור החורבן, גדולי התנאים, גדולי ישראל, הם ידעו שצמים בטל בתמוז. הם זכרו מאבותיהם ומאבות אבותיהם שצמים בטל בתמוז. ובאו ואמרו להם, לא, אין יותר טל בתמוז, בוטל. למה? אני אומר דבר נורא עכשיו. כי מה שהיה בטל בתמוז, כל מה שלמדתם בנביאים על חורבן בית ראשון, על עבודה זרה ועל גילוי עריות ועל שפיכות דמים, זה קטן יחסית לחורבן שקורה עכשיו בגללים. על זה לא חושבים. היום, 2000 שנה אחרי, אני פותח משנה ברורה ורואה שבית שני חמיר למטפי. אני רוצה שנבין. תארו לכם שבאים, מוציאים תאריך מהלוח, מחליפים אותו בתאריך אחר, והתאריך האחר הוא על מה שאתה חלק ממנו. ולא משנה מי אתה. ממש לא חשוב אם אתה בר קמצא או קמצא. אתה חלק מהדבר שהוא עכשיו חמיר לענפי. ונשתנה תשעה בתמוז. זה דבר מאוד חשוב לשים לב. אבל לפני שמגיעים לזה עוד דבר לתשומת לב, אנחנו עדיין בשבירת הלוחות. עוד רק אחד לתשומת לב. נשתברו הלוחות. קראנו עכשיו בקריאת התורה, גם בשחרית וגם במנחה, את הקריאה של ויחל משה את פני השם אלוקיו, את התפילה בעקבות שבירת הלוחות. לא את קריאת שבירת הלוחות, לא קראנו על שבירת הלוחות, אלא קראנו על התפילה ועל התשובה, על התיקון. ויפסול שני לוחות אבנים כראשונים. כל התעניות אנחנו קוראים את סיפור ויחל משה. זו הקריאה לכל תעניות. אבל רק היום זו הקריאה של מה שקרה היום. אנחנו ב-17 בתמוז נדחה מה שקרה אתמול. כלומר, אנחנו קוראים את הקריאה הזו גם ב-10 בטבת. קראנו, שנה הקרובה בעזרת השם נקרא, אז בטעמים של מגילת אסתר, עם שהחיינו כל סיפור הגאולה, אז נתחיל להבין. רבי מקוצק אמר פעם, שאלו טובה ולעתיד לבוא. לא יקראו איכה. מה יהיה עם איכה? יזכרו בבוידים, מה יהיה עם איכה? זאת אומרת, בטח שיקראו איכה, רק שיקראו איכה עם טעמים של מגילת אסתר ושהחיינו ויתחילו להבין את איכה. אז יבינו, חי ישבה בדד, תארו לכם שלא היינו בדד. העיר הבא וכו' וכו'. אבל שנה שעברה, בעשרה בטבת ובתשעה באב, אז כשאנחנו מדברים על עשרה בטבת וקוראים את קריאת ויחל משה, אנחנו קוראים אותה מ-17 בתמוז. זו נקודה מאוד גדולה. למשפט אחרון על הפתיחה הזאת. פתחתי את הכל בצום הרביעי, בצום החמישי, בצום השביעי, בצום העשירי, יהפוך. ובעזרת השם, כל העיסוק שלנו בעניין תעניות הוא שאנחנו מדברים על זה שזה צריך להתהפך. שהכל צריך להתהפך. כשמדברים על התהפכות, צריך להבין ממה. לגבי 17 בתמוז אין שאלה. אין כאן שום דבר חידוש. אנחנו רק מזכירים דברים פשוטים כדי לרכז אותם. על 17 בתמוז נאמר בתורה חג להשם. זאת הייתה התוכנית. אהרון הכהן, כאשר הוא מעכב אותנו מחטא העגל ומנסה למשוך זמן, מה שנקרא, אז הוא אומר חג להשם מחר, היום. תשעה באב יהפוך לחג. עשרה בטבת יהפוך לחג. 17 בתמוז הוא חג שיתהפך לתענית. צריך להבין על איזה היפוך מדובר. עכשיו זה לא רק חג, זה החג של כל החגים, של כל השנה, של כל החיים. כי בחג הזה היה משה אמור לרדת עם הלוחות הראשונים, ועם הלוחות הראשונים, עם משה רבינו, אנחנו נכנסים לארץ ישראל ובונים בית תפילה לכל העם. כשקוראים בהפטרה של תענית ציבור, ומסיימים בקיבייתי בית תפילה יקרא לכל העמים, את זה מבקשים להזכיר. כלומר, לא רק יהפוך, זה מה שהיה היום. זאת הייתה התוכנית. אחר כך היא השתנתה. אנחנו בשינוי. בשינוי הזמני. והשינוי הזמני הזה הוא כדי להבין עוד פעם את סוד ההפיכה של החג הגדול שצריך להתרחש יותר מכל יום אחר. ב-17 בתמוז נדחה עסקינן. חסידים נהגו להגיד שכיוון שהוא נדחה כבר יכול להידחות, דחוי מעיקרה, מבוטל מעיקרה, אפשר יהיה כבר. אבל כשעוסקים בכלל במושג התענית אחרי ההקדמות האלה, אני מבקש נחזור עוד מעט ל-17 בתמוז וננסה להבין מהו ההיפוך. מהו ההיפוך? וחזר להבין מה המצב של טלפון באופן כזה. וננסה להבין מהו ההיפוך עוד רגע אחד, אבל לפני כן הקדמה מאוד גדולה. בפשטות 17 בתמוז, כמו שאר הצומות שתיארנו עכשיו, להוציא את יום הכיפורים, זה דאורייתא או דרבנן? דרבנן, נכון? דרבנן. אמנם 17 בתמוז ותשעה באב מזכירים גם משהו שהיה בזמן התורה, חטא המרגלים, שירת הלוחות, אבל זה תקנה דרבנן. חכמים תקנו את זה, זה גם דברים שהראו בימי חכמים. דרבנן, פשוט. יום הכיפורים הוא מן התורה. ולכן גם מי שיחפש בשולחן ערוך את הלכות ארבעת הצומות, הוא ימצא אותם על פי סדר הזמנים, פשוט על פי הסדר הכרונולוגי. הוא יעבור, ואחרי שהוא יעבור על פסח ועל שבועות וכולי, הוא יגיע, נכון, להלכות של 17 בתמוז, 10 בתמוז. לא כך ברמב"ם. זאת אומרת, אני רמב"ם, לכן אני קורא אותו מפה. לא כך ברמב"ם, וזו נקודה מאוד גדולה. ברמב"ם בספר הזמנים, ישנו קובץ ההלכות שנקרא הלכות תעניות. ולומדי הרמב״ם היומי, זה היה הרמב״ם היומי בפרק היומי השבוע. הלכות תעניות. הלכות תעניות, שהן בעצם ההלכה למעשה של מסכת תענית בש"ס, עוסקים לא ב-17 בתמוז וב-10 בתבוז בעיקר, לא, זה משהו שבוע. לא בזאת. הלכות תעניות עוסקים בעיקר בתעניות שמתרחשות על כל צרה וצרה שלא תבוא על הציבור. זוהי מצוות עשה מן התורה. שם מדובר על תעניות, על גשמים, על בצורת, מלחמה. זה מדהים שהרמב״ם בוחר להכניס את הלכות הצומות והתעניות בהלכות תעניות של מצוות עשה מן התורה. נסביר. ברור שזה מדי רבנן, אבל עצם התענית, ועוד רגע נפרט את זה, היא מצוות עשה מן התורה של להתעורר לתשובה ודרכי תשובה וכולי, והנה נפרט את הדברים. כתוב כאן, כך פותח הרמב"ם. מצוות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא על הציבור. שנאמר על הצר הצורר אתכם והרי אותם בחצוצרות. כלומר, כל דבר שבורח כל הזמן. כלומר, כל דבר יש אחד כזה שלא בורח?
כן.
או ימין. כלומר, כל דבר שייצר לכם, כגון בצורת ודבר וערבה וכיוצא בהם, זעקו עליהם בהרים. זה שיצוות עשה מהתורה לזעוק ולהריע על כל צרה שתבוא על הציבור. וזה דאורייתא. מה זה קשור? עכשיו מדברים על משהו מההיסטוריה. אני כבר אגיד את המשפט שבו יפתח הרמב״ם את הפרק החמישי. אם ב-17 בתמוז אתה נמצא כי אתה מציין משהו מההיסטוריה, אז חבל שהגעת. ב-17 בתמוז לא חרב הבית. ב-17 בתמוז חרב הבית. כלומר, זה אירוע שהתרחש עכשיו. אתם תופסים את הרמב״ם? עכשיו מובקעת העיר. ואם אין שינוי דחוף בתוכניות, בעוד 3 שבועות נשרף הבית. זאת התוכנית העכשווית לפי שנה שעברה. מכיוון שיש מצוות עשה לזעוק ולהריע על צרה שבאה לציבור, אז יש שם, אומר הרמב״ם בפרק החמישי, כמה ימים בשנה שקבעו אותם כציבור קבוע. תופסים את הרמב״ם. כלומר, זה לא סיפור של משהו שהיה. זה חלק מהמצווה תעשה מן התורה לזעוק ולהריע. ומה משמעות המצווה? ודבר זה ממשיך הרמב״ם, זה תחילת הלכות עמית. מדרכי התשובה הוא. כל עניין תענית הציבור, פתחתי את הכל במשפט שנוהגים מופיע בפוסקים להגיד דברי כיבושים, גם הרמב״ם יזכיר בהמשך, בשעה הזאת. ודברי הכיבושים הם בעצם הנעילה של יום הכיפורים, ובספר תעניות ובמסכת תענית יש נעילה לתענית ציבור. יש מעמד נעילה. והנעילה הוא הזמן של ההתעוררות לתשובה. כלומר, זה לא עיסוק עכשיו במה קרה בירושלים, אלא במהי התשובה שאני צריך לעשות, כי בעבוני חרב הבית עכשיו. אם היה עכשיו התכנסות בגלל לא עלינו, לא אגיד אחר. היינו מרגישים את זה. אז עכשיו צריך להגיד שזה כפל כפל. גם עכשיו יש כלי עבודה מה לעשות עם זה. אם זה מגפה השם ירחם, אני לא יודע מה עושים עם זה עכשיו. אבל פה יש לי כלי עבודה. נסביר את זה עוד שנייה. ודבר זה מדרכי התשובה הוא שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה, ויריעו, ידעו הכל. בעצם זה שיזעקו ויריעו, ידעו הכוונה יכניסו פנימה, כמו והאדם ידע. זה לא information. ידעו הכל, תשמעו טוב, שבגלל מעשיהם הרעים הורה להם. ככתוב אבונותיכם היטו וכולי ביני וביניכם. וזהו, מה? הידיעה שבגלל אבונותיהם הורה, זהו שיגרום להסיר הצרה מעליהם. מה זה מעניין אותי אם אתה יודע בהיסטוריה מה היה? מה זה בכלל רלוונטי לעניין של התענית? אפשר ללמוד היסטוריה הרבה יותר טוב אם אוכלים ושותים. בשביל ללמוד היסטוריה הרבה יותר טוב בתנאי מגרש נוחים. בשביל לדעת שהבית חרב, זה לתעודה טוב. קריאה שפה של משהו, לדעת את זה. התענית היא לזעוק ולהריע כדי לדעת שבגלל מעשיהם הרעים הורה להם. וזהו עיקר העניין, והוא שיגרום להסיר הצרה מעליהם. זה רמב"ם, מדהים. אבל אם לא יזעקו ולא יריעו, אלא יאמרו, דבר זה ממנהג העולם אירה לנו. סטטיסטית זה קורה. יש בצורת. יש מצב של רעידות אדמה. יש מגפות. סטטיסטית זה קורה בעולם, צריך לדעת, לא. מקרה. מדרכי העולם. ממקרי העולם. כל אומה קורה לה משהו ויש לה עיר עתיקה יפה. אפשר גם לייפות אותה, לשים פנסים. אפשר לעשות משהו ככה יפה, כדי ש... אבל אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אם עלינו בצרה זו, שמו את הביטוי של הרמב״ם, נקרו מקרה. קרה? קורה. הרי זו, תחזיקו טוב, זה רמב״ם. הרי זו דרך אכזריות. זה לא להיות אקדמאי יותר או אקדמאי פחות, זה להיות אכזר. זה אגב גם לנתח רק בניתוח אחד את מה שעושה הקדוש ברוך הוא בעולם.
קרקס.
סתם, אכזריות. נמאס, עכשיו עושים קורבן. עכשיו מחלה. מה יש, חבר? רולטה. הרי זו דרך אכזריות וגורמת להם... הרמב"ם מדהים, כך הוא פותח את הלכות העניות. וגורמת להם הדרך הזאת להידבק במעשיהם הרעים. מבינים את הפילוסופיה? זה ברור. כי איך אני יכול לשנות? מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות? זה 2,000 שנה חורבן, מה אני יכול לעשות? בצרה זו נקרא מקרה. ותוסיף הצרה, עכשיו הרמב"ם, זה נורא. ותוסיף הצרה צרות אחרות. תוסיף הצרה צרות אחרות. אתם יודעים למה? כי כיוון שזה גורם לדבק במעשיהם הרעים, אז מתווספות צרות אחרות. הוא שכתוב בתורה, והלכתם עמי בקרי, והלכתי גם אני עמכם בחמת קרי. אצל הרמב״ם זה עברית פשוטה. כלומר, כשאביא עליכם צרה כדי שתשובו, אם תאמרו שהיא קרי, קרו המקרה, אוסיף לכם חמת אותו קרי. ואז תגידו שזה צירוף מקרים. וכשזה יהיה צירוף מקרים גדול, אז אולי גם אטום כמוני מתעורר. זאת הסוגיה. ואז זה מן התורה ומדברי סופרים להתענות. ואז נתחיל הרמב״ם לתאר בהרחבה מה עושים בסדר התעניות, ועיקר הזמן של התענית הוא הרגעים האלה. כשהוא מסיים לתאר ארבעה פרקים של תעניות על גשמים ועל בצורת ועל חרב ועל דבר ועל שונאי ישראל שבאים להרי אבל כלכלה, את כל הפירוט המדהים הזה בארבעה פרקים, הוא אומר בפרק החמישי, ויש שם ימים שהם קבעו אותם קבועים על אותו משקל. אני חוזר למשפט שפתחתי, זה דאורייתא. כלומר, 17 בתמוז הוא דרבנן, אבל להתעורר ב-17 בתמוז, ולזעוק ולהריע, ולדון איך זה יכול להתאפר, זה דאורייתא. זו נקודה מאוד מאוד גדולה, כי הרמב״ם בעצם עשה לנו פה הפיכה מאוד חשובה. הרמב״ם קבע קביעה, אמרנו את זה כמה פעמים כשעסקנו במלחמה. כל אחד מאיתנו יודע שכשיש מלחמה, אז יש מצווה להילחם. פשוט. ובצדק צריך לדעת שיש מצווה להילחם. אנחנו פורחים לזכור את זה ולהזכיר את זה. אבל יש עוד מצווה כשיש מלחמה. מצווה תעשה מן התורה. באותה תורה הקדושה, באותו רמב״ם. היא לא מופיעה כפחות חשובה. היא מצווה תעשה מן התורה בדיוק כמו להילחם. היא מצווה תעשה שעל גרעים. הרמב"ם מפרט אותה בעוד שתי פסקאות. כשיש מלחמה, צריך לזעוק ולהוריע ולהוציא חצוצרות. ואחרת מבטלים מצווה תעשה. אז האם כשיש מלחמה אנחנו זוכרים את שתי המצוות? זה מאוד חשוב. כי כשיש מלחמה, אז המצווה להילחם, אני רוצה להסביר את זה בהבנה הפשוטה, כשיש מלחמה, אז המצווה להילחם היא מצווה עצומה. להילחם. פשוט. אבל כשאתה נלחם באויב, כמו כל דבר גדול, יש איזה תופעות לוואי. אתה ממוקד עכשיו באויב. ותפקידך אגב להיות ממוקד בו ולמגר אותו. אבל המיקוד בו משחרר אותך לגמרי מההתמקדות בך. ואז אתה בכלל לא עוסק בשאלה, אבל למה זה קרה? כלומר, איפה אני בתוך התמונה הזאת? אתה יכול לעסוק ב-17 בתמוז ולדבר 200 שנה על טיטוס ושנאת חינם וסיפור מההיסטוריה. אבל זו מצוות עשה מן התורה לדון למה עכשיו, עד שעה 7:45, עד שעה 20:08, היום ב-17 בתמוז, ב-18 בתמוז, תשע"ה הוא לא נבנה בה. זאת השאלה שלי, של ההלכה. זה המצוות עשה מן התורה. טיפה לא פחות. אחרי כל ההקדמות האלה, שאין עניין בפני עצמו, בוא ניקח רק את השני דברים הראשונים שלי. חמישה הדברים שהראו את אבותינו. השתברו הלוחות והובקעה העיר. אני רוצה להתחיל מהובקעה העיר. אמרנו שבימים האלה הכל צריך להתהפך, נכון? זהו, אז אחרי שיש לנו כבר את הכל על השיש, אפשר להתחיל לעבוד. אם הכל צריך להתהפך, אז בוא נתחיל לחשוב איך הופכים. בתשעה באב מה קרה? בתשעה באב מה קרה? חרב הבית. אז מה יהיה הליפור? נו, שהבית ייבנה? נכון לא, כך צריך. שבעה עשר בתמוז, מה קרה? נפרצו החומות, הובקעה העיר. ופשוט, מה יהיה היפוך? ייבנו החומות. אני חוזר על המשפט, אני אקביר אם אתם אוהבו אותו. בשבעה עשר בתמוז, ייבנו החומות. זה בסדר? זה ודאי מנוגד לכל הנביאים. כי החלום שלנו שבשבעה עשר בתמוז, ייבנו החומות, לא חלום טוב. יודעים למה? כי הנבואה אומרת ש פרזות תישב ירושלים. הגאולה של ירושלים זה שלא יהיו בחומות. הרי לא הובקעו חומות המקדש ב-17 בתמוז. זה ייבנה. הובקעו חומות העיר. אבל הנבואה מדברת על נו פרזות תשב. שאלה חשובה. התשובה היא אחת במה. אני חושב שזה יסוד גדול. ב-17 בתמוז הובקעה העיר, כלומר ב-17 בתמוז נפרצו החומות. איך נפרצו החומות ב-17 בתמוז? ב-17 בתמוז נכנסו הרומאים, עוד מעט נדבר על התפר ה-17, ניקח את כל מה שדיברנו עוד רגע. ב-17 בתמוז נכנסו הרומאים, או בטל בתמוז הבבלים, ופרצו את החומות מהחוץ פנימה. ופה גילו אותנו. ההתהפכות היא שיפרצו החומות. לא שיבנו, אבל שהם ייפרצו מבפנים החוצה. ההתהפכות היא שפרזות תישב ירושלים. אבל למה הם הצליחו לפרוץ את החומות מבחוץ פנימה? בבית ראשון, כי הייתה פה עבודה זרה בגילוי עריות ושפיכות דמים. נכון? אבל אז באו אליהם ב-17 בתמוז, כבר אמרנו את זה, זה דבר פלאי, ואמרו להם, תורידו מהמקרר את הלוח עם ט' בתמוז. אין יותר ט' בתמוז. היום היו סוכלים באבנים עליו. מעכשיו יש דבר אחר. 17. אתם יודעים מה זה 17 בתמוז? 17 בתמוז זה החומות ביניכם. 17 בתמוז זה לא מצב של עבודה זרה, אלא זה מצב שהחומרה שלו היא כזאת שבעצם אתה הולך ויוצר עוד ועוד 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 ועוד, ועוד חומות, כי השנאה מייצרת חומות. ב-17 בתמוז החליף את ט' בתמוז. זה לא רק סיפור על שני חורבנות. זאת החלטה שמשהו אחד בטל ומשהו אחד מתקיים. מדברים על פריצת החומות, זה לא מילים באוויר. אני זוכר שפעם למדנו מסיבות מסוימות, חשבתי על זה היום בדרך, זוכר שפעם דיברנו בענייני התפילה, בענייני 18, על סיום תפילת 18. כולם זוכרים את אלוקי מצור, נכון? אומרים אותו כל יום, התעורר לתשובה צריך. מעניינת מאוד התפילה הזאת. בה מסיימים את תפילת 19 הברכות. מסיימים את המברך את עמו ישראל בשלום. ואז מגיעים לתפילה של אלוהי מצור לשוני מרע ושפתי מדבר מרמה. משונה. אלוקי מצור לשוני מרע. דיברנו על זה היום. מצור לשוני מרע. פסוק אומר שאתה צריך מצור לשוני. נכון? מצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה. יהודי פונה לקדוש ברוך הוא ומבקש ממנו, זו תפילה שמופיעה בגמרא, תפילת מר ברי דרבינה. יהודי פונה לקדוש ברוך הוא ומבקש ממנו, אלוקיי, נצור לשוני מרע. יפה, אלוקיי, תעשה שאני אשמור שבת. די, בורא את הכל, נצור לשוני מרע. ושפתיי מדבר מרמה. אם כללי נפשי תידום ונפשי כאפר הכל פלאי. אגב, דבר פלאי, האווירה מאוד קשה, יש הרבה רע, נכון? יש הרבה דברים אגורים שאתה רוצה להוציא ואתה רוצה למצוא אותם כי אתה מקולל, נכון? אם כללי נפשי תידום, זה מופיע במקום מאוד מוזר, הברכה הקודמת הייתה נורא פסטורלית. שים שלום, טובה, ברכה, חיים, חן, חסד, רחמים, צדקה, כולנו כאחד, אור פניך, טוב בעיניך לברך את עמך ישראל, כל עמך ישראל משומע. המברך את עמו ישראל בשלום. אגב, יש משהו יותר מתאים מאחרי המברך את עמו ישראל בשלום מלהגיד עושה שלום במרומה. מה זה נכנס באמצע פתאום כל הדיכאון? מאיפה זה בא? יהיו לרצון עם ריתים ועדיון ידי עושה שלום במרומה והמברך את עמו ישראל בשלום. הרגע דיברנו, הוא יעשה שלום עלינו. מה שאנחנו לא רוצים לעשות את הדברים בשמיים, לכן אני נכנס את זה. אנחנו צריכים להתקדם. התפילה הזו נמשכת, תפילה מופלאה. פתח ליבי בתורתך, ובמצוותיך תרדוף נפשי. כל החושבים עליי רעה, מהרה, הפר עצתם וקלקל מחשבתם. עשה למען שמך, עשה למען ימיניך, עשה למען תורתך, עשה למען קדושתך. מן יחלצו ידידיך, הושיע ימינך ואמן. זה דבר פלאי. סיימנו ואמרנו כבר שים שלום, והמברך את עמו ישראל בשלום. דברים אדירים. אבל אז חוזרים למציאות. ורוצים להיפרד ועושה שלום, ולפני שנפרדים, חוזרים אל המציאות. לפני החזרה הזו אל המציאות, אומרים מילים אחרונות. יש פעמים שלי קשה למצוא את לשוני כבר, כי כל כך רע. אז אני חייב שאלוקיי מצוא לשוני. הכל אני עושה כי אתה נותן לי את הכוח, אבל יש רגעים שבהם אני אומר, ריבונו של עולם, אני לא יכול. לפעמים שאתה חש שהמציאות היא כל כך קשה, ואז השנאת חינם, אנחנו מדברים על 17 בתמוז, יכולה להתעצם ולהתעצם ולהתעצם ולהגיע לממדים שאי אפשר בכלל לחשוב עליהם. יש מקלליי. אז מה עושים כדי לא לסיים באיזה ברכה יפה של צדקה, ברכה, רחמים, חיים, שלום, ולגדי אז המציאות שאין שום קשר בינה לבינה. מה עושים? ואז באה התפילה ואומרת, אלוקיי נצור לשוני, מהירה ושפתיי, מדבר מרמה ומיד מבין למה אני מערב את הקודש ברוך הוא בכל. ולמקללי נפשי תידום, זה מאוד קשה, לידום אל מול המקלל. מאוד קשה. הנעלבים בעינם עולבים, השונים חרפתם בעינם משיבים. לידום אל מול המקלל. זה מאוד מאוד קשה, ולמקללי נפשי תידום. שמה בזיונו וידום. ונפשי כאפר לכל תהיה. ההבנה הפשוטה ונפשי כאפר לכל תהיה היא בכלל קשה. זה איזה מין ביטול כזה, נכון? אני כלום. נהיה תראו שבדיוק אפילו. אבל אז באה התפילה ואומרת, תח ליבי בתורתך. ובמצוותיך תרדוף נפשי. ועכשיו עשינו. וכל החושבים עליי רעה, מה איתם? מה עם המקלליי האלה? מהרה אתה הפר עצתם. אתם יודעים למה אני לא יכול לדום אל מול מקלליי? כי אני צריך להפר את עצתם. כי אני צריך לקלקל את מחשבתם. כי אני חייב לפעול. אבל אם אני מצליח להבין שני דברים מאוד קשים, המכה שקיבלתי היא מכה קשה מאוד. יש דיון ביני לבין המכה, אבל על דבר אחד אין דיון. הקדוש ברוך הוא בעד שאני אקבל מכה. על זה אין דיון. כלומר, יש כאן שני דיונים. יש כאן דיון משפטי ביני לבין המכה. יש כאן דיון ביני לבין הקדוש ברוך הוא. בדיון ביני לבין המכה, צריך לדון לפני עצמו. בהלכות מלחמה זה מלחמה. בדיון ביני לבין הקדוש ברוך הוא, אני צריך לדון עליי. לפעם שדיברנו על זה, הייתי דוגמה פשוטה. זה לעורר לי תשובה. לצרה זו נקרו נקראת של הרמב״ם. פעם הבאתי לעצמי, אני חושב שדיברנו על זה גם פעם, דוגמה פשוטה מאוד. אדם הולך ברגל, בטיול. הוא הולך, הוא נתקל באבן, השם ירחם, הוא נתקל באבן, נופל ושובר את הרגל. בסדר, והשבית את זמנו הקרוב. שברה לו הרגל. שתי מילים לא טובות, אולי הוא לא במדרגה של מיד ברוך השם, אבל בסדר, אחר כך, מה הוא עושה אחר כך? הוא חוזר להרביץ לאבן? כשאנו ילדים היינו עושים עד על האבן. הוא חוזר להקות את האבן ועושה משהו כזה? פשוט שלא. למה? כי הוא מבין שזה פשוט שככה יצא. זה לא עניינו עכשיו. הוא גם מפסיק לשאול שאלות. כואב לו, הוא מתמודד עם הפציעה, ואז הוא מתחיל מה? הוא מתחיל להתעורר לתשובה. מה קורה עם אותו סיפור? בדיוק אותו דבר, רק לא נתקלת באבן. מישהו ערב לך ושם לך רגל. נפלת, חבל על הזמן, שברת את הרגל, הביג יזות, לבריאות, הכל יעשה. במה אתה עסוק באנרגיות שלך עכשיו? הלוואי שבזה ששברת את הרגל. בוא באביו, באבי אביו, ובכל הדורות שממנו הוא הגיע. לא את אדם הראשון, כי אז זה קשור גם אליך. אבל כל מה שלא קשור אליך, אתה מכניס. עכשיו אל תבלבל לי במוח. מתי יהיה לך צריך לעשות תשובה? כלומר, הקדוש ברוך הוא פשוט פספס. טעו? הקדוש ברוך הוא לא היה. זה היה פה רק ההוא. ההוא אמר ולא יושיבנו. אין! אתה נורמל? החושבים על הרעה שמלא. אז נצמצם. אז המושג שאנחנו חושבים על היראה הוא מושג מדהים. ברור שאני צריך לפעול, אבל הכוח להגיע לבינים כללי נפשי תידום ונפשי כאפר, תוספות מסבירים אגב, כאפר לא במובן של להיות מסכן, כאפר עמוק מאוד, כאפר שהוא מצמיע כל הזמן. אתה יכול להיכנס לתנועה שבה אתה מאגר ואתה נכנס לכעס. אגב, חיימה זה המילה חומה. והמים הם חומה מימינם ומשמאלם, מסביר רש"י, חיימה כתוב בכתיב חסר. כי החומה היא תוצר של עוד חיימה ועוד חיימה ועוד חיימה, וכשהחיימות האלה מתאבות, אז נוצרה חומה שצריך לפרוץ אותה. וההיפוך של 17 בתמוז הוא היכולת לפרוץ. אם אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא זה שיפר את העיצה, יש לך יותר פנאי לעסוק בבלים כללי נפשי תידון. כי אני סומך עליו גם בכל זאת. רבי נחמן בתורה הגדולה שהוא מדבר על ישמע בזיונו ועידום, שזה המנהלה הגדולה וכו' וכו' וכו', אומר שם בסוף, ומה שהם מציירים לי, הם על פי דעתם שהם חושבים כך לגביי, הם חושבים דברים טובים. זה דבר מופלא. רק שאני משוכנע שהכל, אבל לפי דעתם, אם הם צודקים, לפי דעתם, אז מה, צריך שיהיה תיקון. אז אני נותן לך לבנו של עולם את התיקון, אבל כדי שאני אתן לך את התיקון, אני צריך להיות שלך. וכדי להיות שלך, אני צריך ולהנקלל עם נפשי תידום. ואם העומק, עומק, עומק המושג תידום, לידום זה משתות. אבל לידום זה עוד מילה. אתם יודעים מה זה בעברית הדום? הדום לרגלי אלוקינו? האדום זה אותו הדבר שעליו בעצם הכל מתרחש. המלך יושב, הוא שם שם את הרגליים. אם אני מצליח להיות באלוקיי ניצור לשוני מרע, אני נוצר כי אלוקיי רוצה שאני ניצור, כי ככה אני אגיע לבנפשי כאפר במובן המצמיח, אז המקלליי אני הופך אותם לאדום. ואז יש לי כלי עבודה שמשם יהיה לי את הכוח. פתח לי לתורתך. ילמלא פתח לי לתורתך, אני לא מסוגל לעמוד בזה. ואז הוא במצוותיך תרדוף נפשי. אחרת, אני אמשיך לקיים את המצוות. אבל אני כבר שבור, אני עושה אותם תרדוף נפשי. רוצים אותי, יש לי זמן לרדוף. אני עושה, אני קם, אני חוזר לתפילה, בסדר. ואז אני מחזיר אליך את הכל ואומר לכל החושבים עליי רעה מהירה, אפל עצתם וקלקל מחשבתם, יהיו כמוץ לפני רוח וכו'. למה? כי הצלחתי לבטל את עצמי למקום שבו עשה למען שמך, עשה למען ימיך, עשה למען תורתך, קדושתך. במשפט אחרון, למען מה? למען יחלצו ידידיך. אז הפירוש הפשוט הוא למען יחלצו מהפקק. מכירים חולץ פקקים? למען יחלצו מהפקק, יחלצו מבידיך מהצרה. שרות. אבל המפרשים הראשונים אומרים לא. אתם יודעים מה גורם מצב כזה? לעבר. לעצבות, להתכנסות. אני מזהה למען יחלצו מבידיך? למען יעשו ידידיך חלוצים! למען יחלצו ידידיך. החלוצים שלך במגרש שרוצים להבקיע את השאר, רוצים לעשות למען שמך. לכן עזור לי, נצור בשונים. שעה מאוחרת למשתברו הלוחות לא הגענו כי כנראה כבר אנחנו בהיפוך. אבל בהובקעה העיר עסקנו. וההיפוך הוא לא שהיא תיבנה לחומותיה, לעולם לא. אלא שהיא תיבקע מבפנים בהיבקעות כזאת, שמתוך ההיבקעות הזאת תבוא אותה התעוררות שהיא החג להשם. 17 בתמוז צום הרביעי, שכבר היה חג להשם מחר, יהפוך להיות מתוך הלוחות השניים שנכנסנו אליהם בקריאת התורה, לששון ולשמחה, לחיים ולשלום, האמת והשלום כאן.